שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם איתן גירון וראו המחול בפרק נוסף של פודקאסט האקוסיסטם. בפרק של השבוע זכינו לארח את יעל פלד אדם, מייסדת ו-CPO של סטארט-אפ הבריאות הדיגיטלית לגונה הלף. בעבר, יעל זכתה באליפות ישראל בקפיצה לרוחק, ושברה לראשונה את השיא בין 27 שנים של אסתר רות שחמורוב. שיאה של יעל החזיק 21 שנים ונשבר רק לאחרונה. בפרק של השבוע דיברנו על הקשר בין ספורט ליזמות וניהול, ודיברנו על אילו כלים יעל לקחה מהספורט כדי להתמודד עם לחצים, כישלונות וביקורת בעבודה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק, לשתף אותו עם חברים, קולגות ומשפחה, וכמובן שנשמח שתדרגו אותנו באפליקציות ההזנה השונות. לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להודות לחברים שלנו בגאץ, אבא חדשנות של הראל שמארחים אותנו בקומה המהממת שלהם. אז יאללה, ג'ינגל ו... מתחילים.
האקוסיסטם, הון סיכון, סטארט-אפים ומה שביניהם. עם אלון צינמון, רב המחול ואיתן גירון.
איזה כיף להיות פה, איזה כיף שאת איתנו.
תודה רבה.
לגמרי. אז ספרי לנו עלייך, מיית.
אני אל. קמתי את לגונה בריאות לפני 3 שנים, ואני אתחיל רגע מההתחלה. הייתי מהנדסת תוכנה הרבה מאוד שנים במייקרוסופט ואמזון. ניהלתי מספר צוותים של מהנדסים שעושים Security of Digital Goods. משם רציתי לעשות דברים יותר מעניינים קצת, יותר מאתגרים. עברתי לבית חולים לילדים בלוס אנג'לס, עבדתי בטיפול נמרץ ילדים. בהם בנינו מערכת שיושבת ליד מיטת החולה, ומחפשת פציינטים דומים. זו בעיה לא, מאוד מורכבת, בטח כשיש הרבה מאוד דאטה. הגענו לשלב שהדברים התחילו לזוז יותר לאט, וכל ה-FDA approval היה בפרוסס, אז עזבתי והקמתי חברה בשם וים, פה בתל אביב. גייסה הרבה מאוד כסף, כבר רצה הרבה מאוד שנים, עזבתי אחרי 7 שנים כמעט, הצטרפתי לחברת שוקית, הקמנו שם את בונד, והתקדמתי הלאה להקים את לגונה בערך לפני 3 שנים.
וואו.
מאמן. וואו. יש לך גם רקע קצת כספורטאית.
כן, יצא לעשות לא מעט ספורט, הייתי קופצת לרוחק בעיקר בעברי, הייתי גם שוערת כדוריד בנבחרת ישראל, ונבחרת שייט, רוגבי,
יפה.
אבל בעיקר זה, אתלטיקה.
זה קצת צנוע לקפיצה לרוחק, את מחזיקה, עד לא מזמן החזקת באיזשהו שיא.
כן, היה לי את השיא הישראלי לנוער של אסתר רות שחמורוב, שצריכתי... לשבור, וחזיק הרבה מאוד, 21 שנה.
יפה, יפה. אני אישית מהרקע שלי כספורטאי, אני חושב שאני מאוד סקרן לפרק היום, שנדבר קצת על הקשר בין ספורט ליזמות, ספורט לניהול. את יכולה קצת לספר מה אתם עושים?
כן, אני אספר קצת איך זה התחיל ומה אנחנו עושים היום. אז בעצם, אצלי הרעיון התחיל כבר לפני הרבה מאוד שנים, שאני רואה אנשים מקבלים טיפול מאוד מורכב בבית החולים, שעולה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד אנשים נורא נורא חכמים מתעסקים בזה. ואז הם משתחררים הביתה וחוזרים לוואקום הזה שנקרא בית, ולכל אחד יש את הבית שלו עם האתגרים שלו. חלק מהאנשים אמרו שהם קיבלו טיפול מאוד מורכב, יקר ומעמיק, חוזרים הביתה ולא עושים את מה שביקשו מהם לעשות. בעלי אונקולוג ילדים, עושה השתלות מח עצם לילדים אחרי השתלות, מח עצם צריכים לקחת תרופות, לפעמים זה לא קורה. וזה משהו מאוד מטריד אותי, איך זה יכול להיות? ואז מסתבר שהאתגרים בבית הם שונים ומורכבים, וזה אחד הדברים שמאוד עניין אותי. אז לגונה עוזרת, התחילה בלעזור לאנשים אחרי אשפוז רפואי, בעצם נעשו שיחות טלפון על ידי חברת הביטוח למטופלים, ואנחנו עוזרים לתמלל את השיחה, להבין את האתגרים שקורים בשמן השיקום, ולעזור להתגבר עליהם. בעצם conversational care intelligence. עכשיו משם התפתחנו בעצם לכל ה-high cost claimants, כל האנשים שבעצם עולים הרבה כסף, שיש להם שירותים רפואיים יותר מהממוצע, ובזמן השיחות האלה אנחנו צריכים לתמלל, להבין, לדייק את הצורך ואת האתגר על ידי תפיסת רמזים שנאמרים על ידי המטופל, פענוח שלהם, הבנה ובעצם חקירה לעומק שלהם יש פה באמת אתגר או לא, זה מי שיכול להגיד, תרופות האלה מאוד יקרות, אבל קניתי, נאמר פה משהו מאוד חשוב, תרופות יקרות, האם אתה יכול לממן אותם, תוכל גם פעם באה לקנות אותם, היה לנו פציינטית שדיברנו אותם, you taking your medication, of course I'm taking my medication, I don't want to die, כי יש פה חרדה אמיתית שצריך לטפל בה וצריך להתעסק איתה, ואם לא השיקום ייראה אחרת. אז זה בעצם לגונה היום מוכרת לחברות ביטוח בארצות הברית ובדרום אפריקה. בעצם עוזרת להן לנהל את החולים בבית.
למה דרום אפריקה?
הם פנו אלינו וזה קרה, והם גם דוברי אנגלית, אז זה עושה מדהים. את זה יותר נוח, אבל זה חברת ביטוח שיש לה גם רגל אמריקאית וגם רגל בדרום אפריקה.
Mm-hmm. אז אתם בעצם מתמללים את השיחות, מנסים להוציא אינסייט מתוכם של איך הפציינט מתנהל?
כן, ואנחנו יכולים להתעסקים גם על כמה השיחה יוכל להיות אפקטיבית, ולהשפיע על השיקום, בעצם mm-hmm. להרים את כל הרמזים האלה שנאמרים, ולנסות לנהל את השיחה, ולשנות בזמן אמת לפי מה שנאמר, וגם מורידים את כל העבודת העבודה מסביב, הסיכום שיחה, התכוננות לשיחה, documentation, זה אחד הדברים שגורם לברנאוט, או גורם לאנשים להפסיק לרצות לעבוד, הרבה מהקיר מנג'רס האלה הם אחיות, לשעבר, זה אנשים שבאמת רוצים להתמודד עם פציינטים וחולים ולעזור להם, ואני חושב שבערך חצי מהזמן שלהם יושבים וכותבים דוקומנטציה, אז עוזרים להם בכל התהליך הזה, ובנוסף גורם לשיחה להיות יותר מדויקת ויותר אפקטיבית, וכך גם לקצר אותה, ולעשות שיוכלה לדבר עם יותר פציינטים.
אז יש מלא summarization.
בדיוק. אז הסאמרי לא יכול להיות, כמובן שיש את כל
מודלי שפה.
יש המון מודלי שפה, ויש הרבה מאוד ChatGPT, וכל ה-LLM פגשו אותנו פה באמצע התהליך.
רגע, נגיע לזה,
אבל זה צריך להיות מדויק. זאת אומרת, זה לא, בוא תסכם לי ומה שתכתוב זה נהדר, אלא יש פה באמת דרך לכתוב סיכומים שיהיו, שיהיה אפשר לעבוד איתם, שיראו על quality, שיהיה אפשר לדבר גם עם הסופרוויזר של חברת הביטוח, שלנו, אחת של חברת הביטוח שעובדים איתם, יש להם 15,000 care managers. איך אתה דואג שהם יעשו עבודה טובה? איך אתה, מה זה עבודה טובה? איך אתה ממדל את האמפתיות והקשר שנוצר בין המטופל לפציינט? כל הדברים האלה שמאוד משפיעים על התוצאות של הטיפול.
אז יש פה הרבה, אמרנו, הרבה מודלי שפה.
כן.
לפני שנה וכמה חודשים, ChatGPT יצא, OpenAI תפס באז, והייחודיות של הטכנולוגיה של מודלי שפה, נהייתה קצת יותר קלה לחיקוי. אני מניח שזה היה איזשהו נענוע בספינה.
כן, האמת היא שאני מניחה שזה פגש כל חברה במקום אחר, אותנו זה פגש במקום מאוד טוב. אפשר להשתמש במודלי שפה הקיימים, לעזור לך בתהליך התיוג, בתהליך המודלים, בדיקת המודלים שלך יש, גם להשתמש לקחת מודל קיים ולעשות לו שינויים מסוימים, אז אנחנו, למזלנו, זה הגיע לנו בדיוק בזמן טוב, שנתנו לנו בדיוק את המקפצה לדבר הבא שהיינו צריכים לעשות. כמובן שהתחרות גדלה, אז אם פעם היית יכול להגיד, אני מסכם לך את השיחה, וזה היה, וואו, this is amazing. אוקיי, end. ופה mm-hmm. צריך להיות הרבה יותר מדויקים, אני חושב שה-specialization, היכולת לעשות עבודה מדויקת למה שאתה צריך, ולא להשתמש ב-OpenAI או Gemini או הרגיל, כי זה יש לכולם, אם אנחנו משתמשים ב-Salesforce או Pega, הרבה מהחברות הביטוח שאנחנו עובדים איתם, אלה מוצרים שהם משתמשים, הם מקבלים את זה out of the box. צריך להראות להם את ההבדלים ואת הייחודיות במוצר שאנחנו משתמשים, במודל שפה שאנחנו משתמשים בו.
מה הלקוחות קצה מקבלים בסוף?
לקוחות קצה אצלנו בעצם חברות הביטוח. חברות הביטוח היום משתמשות במערכות קיימות שהם מחליפים את זה, כמו שאמרנו, every other decade. אז אנחנו הכנו מערכת מלאה שהם יכולים להחליף איתה, אנחנו מוצאים שיותר קל להם להשתמש במערכת שלהם, אבל לקבל את ה-co-pilot, ה-assistant, שרץ לידם. אז כיום, כשאת מסתמדת במערכת CRM, כל אחת שאת מכירה, מקאפר לסיילספורס האחרות, ונצלח לך חלון שעוזר לך לאורך הדרך. זאת אומרת, שמגיע פציינט, פותחת מסך של פציינט, מקבלת את כל המידע שאת צריכה לדעת, ושיהיה לך נגיש. במקום שתתחיל לחפש, אוקיי, אז רגע, מה הוא אמר? ויש לו כלב, אין לו כלב, אמא שלו גרה איתו, מה חשוב לנו בעצם בזמן שאנחנו רוצים לדבר עם הפציינט? ובזמן השיחה, כמו שיש לך את Waze בדרך, שאומר לך מתי לפנות, וגם מזהה לך אם יש פקק בעתיד, ואת צריכה לשים לב לו, אז בערך לכל הדרך הוא אומר על מה צריך לדבר, ואיך זה צריך, איזה דברים נאמרים, וצריך לשנות את השיח בגללם. אם יש דגל אדום שעלה בזמן, את קצת דומה, אני חושבת למה שקורה אצל גונג בסיילס, קורה פה בשיח הזה. בסוף השיחה, נהיה summary ו-next step שצריכים לעשות מחוץ לשיח עצמו, בעצם יש מה שקורה בזמן השיחה, מה שקורה לפני ואחרי השיחה. בנוסף, יש עוד מערכת שלמה שבאה למנהל של כל ה-supervisors, של כל ה-care managers, סליחה, ובהם הוא מקבל מידע מאוד מאוד ברור איזה שיחות נעשו טוב, איזה שיחות לא נעשו טוב, מי צריך להתקדם, איפה יש ירידה. עכשיו, אחת הבעיות בכל תחום שלוקח אמפתיה, כי חלק מהעבודה, יש שחיקה מאוד גדולה של העובדים. אז איך אנחנו מזהים את השחיקה הזאת בזמן מוקדם יותר? ואפשר to mitigate, אפשר להוריד את השחיקה, לתת את עבודה טיפה אחרת, פציינטים יותר קלים, אולי קצת עבודה quality שלא מדברת עם פציינטים, להחזיר את העובד חזרה למסלול שבו הוא מרוצה, ואז אפשר לשמר אותו עוד במקום העבודה. גם אם אנחנו רואים שיש care manager מסוים שלא מצליח ליצור קשר מספיק ארוך, או צריך להתקדם באמפתיה, אז יש מייקרו-לרנינגס שהוא יכול לקבל, ולעבוד עליהם, וכל הזמן להתפתח בתפקיד שלהם, ולהיות יותר ויותר טובים. היום הקואליטי הזה נעשה בכל סופרוויזר, שומע 3 שיחות בערך בשבוע של אחד מהפציינטים. עכשיו, אוקיי, איך הם בוחרים את השיחות האלה? את השיחה הכי קצרה? איך לראית את השיחה הכי קצרה? Hey, is Michael home? No, okay, thank you. לא קיבלנו המון ערך ולא למדנו המון דברים. אז איך אנחנו עוזרים ל-Care Manager Supervisor, להקשיב לשיחות הנכונות ולקבל ערך מהזה, שווה לשאול consistency across כל ה-15,000 care managers.
ותגידי, איך ברעיון ללגונה? מאיפה זה הגיע?
האמת היא שזה עבר תהליך אבולוציה עם okay. הזמן, כמו שאני חושבת שבכלל רוב הסטארט-אפים מתחילים במקום אחד, מסוים במקום אחר לחלוטין. האמת היא שלאחותי נולדה ילדה, והיא ישבה במלונית, והיה נורא נחמד, והיה המון תמיכה, ובסך הכל כל אירוע הלידה היה דבר די חיובי, מאוד חיכתה לילדה, והמשפחה הייתה מאוד מרוצה, וכולם היו בריאים וטובים, יש המון תמיכה, ומנגד חבר עבר ניתוח, והוא חוזר הביתה, וצריך לקחת תרופות, וזה לא כל כך פשוט, ולא כל כך באים לבקר, כי מפחדים שהוא יהיה חולה, וזה לא כיף להיות ליד מישהו נורא חולה, אין דבר, שום דבר חיובי לא קורה פה. ושם הייתה מעט מאוד תמיכה, אמרתי, למה שלא נחליף? כן? ואז אמרתי, אולי צריך להקים מלוניות לאנשים אחרי אשפוזים. דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, בכלל אני מאמינה שצריך לחלוק את הרעיון עם כמה שיותר לקבל פידבק, אמרו לי, אלי, הכל עובר הביתה. בואי תגרמי לגרום לבית, להיות המקום הכי טוב להשתקם בו. אז משם התחלנו, ואז חדרנו לשוק דרך פוסט-אקיוט, אחרי אשפוז, כי שם העלויות הן מאוד מאוד גדולות, ואז התרחבנו בעצם לכל ה-high-cost claimants, כל האנשים היקרים.
מאיפה הזיקה לרפואה?
אני גם נשואה לרופא, שזה כנראה משפיע קצת, אבל בכלל אני חושבת שאני רוצה להשקיע את הזמן שלי במקום שנותן הכי הרבה ערך, וכרגע זה, בתחום הרפואה, מרגיש שזה no-brainer לעשות אימפקט חיובי.
איזה יופי.
מה האתגרים שאת כיעל וגם לגונה חווים?
וואו, המון אתגרים. גם כיעל וגם כלגונה. בלגונה זה 100 אתגרים שכל הזמן, הטקטים של גיוס עובדים, שכל הזמן צריך לגייס עובדים, לשמר עובדים. מה שקורה פה בשנה האחרונה גם, ובוודאי ב4 חודשים האחרונים, היה מאוד לא פשוט, בין עם שימור עובדים וניהול עובדים, הבאת עובדים חדשים ושמירה על לקוחות ושמירה על משקיעים שמגיעים וחלקם מאוד תומכים וחלקם פחות. יש גם עובדים אמריקאים שמסתכלים מהצד, אז אחרי 7 באוקטובר, כמובן שהייתה תמיכה מלאה, ועכשיו הדבר הזה כבר נראה קצת אחרת, ויש קולות גם אחרים שעולים. אז זה במשאבי אנוש. שוק לא במקום מדהים. כן, לא קל לעשות מחירות, בטח לא של חוזים גדולים. זה אתגרים הרגילים של סטארט-אפ. אתגרים שאתה נכנס אליהם, כשאתה מקים את החברה, אתה נכנס אליהם עיניים פקוחות רווחה. אני חושב שהלטקר ספציפית, זה תחום שזז מאוד לאט. אז צריך לקחת נשימה ארוכה, ולהבין, יש פה, זה לא 3 שנים לאקזיט, זה, יש פה 10 שנים שבה צריך לעבוד, ולעבוד קשה, עד שמתחילים לקבל את את הווליום ואת הגדילה שאנחנו מצפים לה.
ושל יעל?
ושל יעל, אני חושבת שזה מציאת בלנס בעצם, יש, אני אמא ל3 ילדים לא גדולים, בת זוג, אני אוהבת לעשות ספורט, בכלל אוהבת הרבה דברים, מאוד נהנית מהרבה דברים, ויש ויתורים מאוד גדולים וכואבים ברגע שמתחילים חברה.
יצאו בתקופה האחרונה, יצא איזה מחקר מאוד מעניין של, שמדבר קצת על דיכאון אצל יזמים, קצת על התמודדות רגשית אצל יזמים באופן כללי, ואני חושב שיש הרבה, אנחנו מדברים על זה המון עכשיו בזכות המלחמה, על הרזיליאנס שיש ליזמים הישראלים בזכות השירות הצבאי שלהם, בזכות לחיות בארץ ישראל. מעניין אותי מה הספורט נתן לך שעוזר לך בתור יזמת להתמודד עם לחצים.
אז אני חווה יותר לחצים מאשר דיכאון.
כן, דיברו גם על
לחצים. אני לא, כל אחד והחבילה שהוא מקבל, אבל אצלי הלחצים מאוד משפיעים.
הנתון שזעזע אותי היה הדיכאון, לחצים לא הפתיע אותי, אבל
כן.
Let's take it עם לחץ.
אז באמת יש הרבה מאוד לחצים, וזה היה יותר קשה לי בהתחלת הקריירה כיזמת לפני 10 שנים שהקמתי את ויים, היו ממש כאבי בטן מאוד חריפים, אפתעות וכל מיני כאלה. היום גם, אבל פחות, אני חושב שהחוויה כספורטאי מלמד אותך להתמודד עם הלחץ. זאת אומרת, הלחץ הזה הוא קיים, והוא יהיה קיים, וצריך להתמודד איתו, ובין אם זה באליפות עולם שמתכוננים אליה, ויש לך את ה-one chance של השש שניות שאתה על המסלול, לא לפקשש.
כן.
אז אני חושבת שזה נתן איזשהו כלי בהתמודד בלחץ, וכמה זה משפיע על הסביבה. אז גם אם אני בלחץ, אני מאוד מנסה שהסביבה שלי לא תושפע לרעה, הדבר הזה בין עובדים שצריכים לעבוד עם קור, בני משפחה, ילדים, ושם הכל צריך להיות על מי מנוחות.
כן.
אז יש הרבה
אז לחץ. אז אני אקח את זה קצת יותר פרקטית. מה את עושה בשביל להתמודד עם לחץ? זאת אומרת, אני עכשיו יזם ששומע, בתחילת דרכי שומע עכשיו את יעל בפודקאסט, איזה כלי אני יכול לעשות זאת אומרת, מה שלקחת מהספורט למשהו שאימצת לאורך הדרך בעשור האחרון?
אז א', אני עושה הרבה מאוד ספורט. גם היום ואני מאוד משתדלת לא לוותר על זה. 5 פעמים בשבוע, של שעה פלוס, בין שעה לשעתיים, לפחות 5 פעמים בשבוע. ושתיים, אני מאוד חולקת את הרגשות שלי עם העובדים, גם. כמובן שאתה רוצה לתת להם הרגשה של ביטחון, אבל לחץ זה לא דבר שלילי. כן, יש את הלחץ הטוב הזה לפני תחרות. אבל אני מאוד חולקת.
לחץ בכמות נכונה משפר ביצועים.
כן, יש, נכון, בדיוק, וגם צריך לדעת לנתב אותו בצורה, שהוא לא ישתק, יש את הלחץ, אחלה, איך משתמשים בלחץ? יש לנו כל כך הרבה כלים כבני אדם, לא כלחיות, יש מעט מאוד כלים בסוף להתמודד, זה fight or flight, תמיד מדברים איתך. אבל אנחנו לא fight or flight, אנחנו fight or flight, or manager, use, כאילו יש לנו עוד הרבה כלים, אז איך אנחנו משתמשים בזה כדי לחדד את היכולות שלנו? אני מכניסה את האנשים ביחד איתי, אני בלחץ, איך אנחנו, אם נהיה לנו תוכנית, אני אתמודד יותר טוב עם הלחץ, בואו ננסה תוכנית. או איך אנחנו, מה הסיבה שלי, איך אנחנו מוצאים את ה-weakest link, וקופצים שם כדי שאנחנו נדע שזה יעבוד יותר טוב. כי בדרך כלל הלחץ נובע ממקום אחד שהוא יותר שביר, הוא עובד פחות טוב. אז אם מצליחים באמת לחפור ביחד, גם אם עושים את זה לבד, וגם רואים שותף, שותפה, גם אם עובד שנמצא קרוב. אני מאוד בעד להכליל את העובדים לתוך האירוע.
אז יחסית לספורט, תקני אותי אם אני טועה, לספורט שעשית אותו כאילו one woman show, את עכשיו מתנהגת מאוד טוב בקבוצה, שאת אומרת, את משתפת את העובדים.
אז אני חושבת שבתור ספורטאי ייחודני, עדיין יש לך קבוצת תמיכה, יש לך את התזונאית, ויש לך את המאמנת, ואת הפיזיותרפיסטית, ואת הבן זוג, בת זוג, והם איתך בתהליך, בסוף את לבד על המגרש, או על במסלול, אבל אם הם לא היו איתך לאורך הדרך, הם לא יוכלו לעזור לך. אם את לא מצליחה חולקת עם הפיזיותרפיסט, את הכאבים ואת הזה, הם לא ידעו איך לעזור לך. אם את לא חוזרת עם המאמן שלך את הלחץ, וזה שאני חייבת להתרכז במשהו, אם זה להתרכז ברוח כדי לא לחשוב על לא לדרוך על הקו, אז כל הזמן חייבים לחלוק את הרגשות ואת הפיזיות, איך זה הכל מרגיש, כדי שיוכלו לתת את הפידבק הנכון.
זה מעניין, כי לפעמים לשתף, יש תקופות קשות לחברה ולשתף את העובדים בלחץ של המנהלים, זה עשוי להיות...
אני לא חושבת שצריך לחלוק איתם את כל הבאג'ט, ואת זה שמגיע מהבורד, ואת הברן, לא בכך, זה לא נכון, וכמו שאני לא עושה את זה עם הילדים שלי, גם לא עושה את זה בכך עם כל העובדים, אבל יש לחץ שהוא, ההרגשה שלי עדיין ולידית, ואני צריכה, אוקיי, אני רוצה לבדוק שאנחנו רוצים הכי מהר למטרה. להסביר עכשיו מה הבן וכמה חודשים נשאר ואיך זה, זה לא חייבים להיכנס לזה, אבל אני בלחץ, כי אנחנו צריכים לדלבר, ולדלבר באיכות גבוהה, בזמן קצר, ואם זה לחץ שלי עם עצמי, יש לי בעל מקסים שאני יכולה לדבר איתו, וקו-פאונדר שאנחנו חולקים הכל, ולא הכל חייבת ללכת עד לעובד, או לכל העובדים בחברה. יש כאלה שגם מאמינים בזה.
אז אם אני מסכם את זה, זה בעצם, קודם כל, לקחת את הדברים, לפרק אותם, to rationalize it, להבין מה מתנהל איך, ובאמת נסות למצוא פתרון, ולבנות איזושהי קבוצת תמיכה, בין אם היא הקו-פאונדר, הקבוצת תמיכה של עוד יזמים, המשקיעים שלי, המשפחה, איזושהי קבוצת תמיכה, ששם אני יכול
לתקשר את הדברים, כן.
כן.
אז רגע, אני מחזירה אותנו לשאלה הראשונה, שאלת על איך את מתמודדת, אז אמרת שאת עושה המון ספורט, זה אחת הדרכים. יש עוד דברים שעוזרים לך? לשמור על הבאלנס?
אני חושבת שהתקופה האחרונה גם שמה אותנו למקום של פרופורציות. עבודה היא מאוד חשובה, והיא לא מאוד חשובה רק בגלל מה שאנחנו עושים, וכמה אני חושבת חשוב שזה יגיע למרקט, וכמה אנשים אנחנו יכולים להציל, וכל הדברים האלה. גם הרצון להצליח הוא מן הסתם משהו שדוחף אותי חזק לאורך כל החיים, וזה משהו מאוד חשוב לי. וגם העובדים הם מאוד חשובים, שהרבה דברים מאוד מאוד חשובים. אבל אני חושבת שבמיוחד עכשיו צריך לשים את זה בקופסה של זה גם נמצא, וצריך להיות בן אדם טוב, צריך להיות חבר בקהילה טוב, צריך לנהג טוב במדינה שבה אנחנו קיימים, כדי שיתקדם ותהיה מפרה פוריה ומתפקדת. ויש הרבה דברים חשובים. אז אני חושבת שחלק מהדבר הזה, גם הכל לשים בתור איזושהי פרספקטיבה, לפני כשנתיים, הבן שלי היה צריך לעבור ניתוח חירום בעין, וכל היה צריך לעצר. אבל זה לא היה ספק שמי שצריך לקבל את הקדימות מעל הכל, ואם זה אומר חודש וחצי בבית איתו, אז חודש וחצי בבית איתו, כמובן שהעבודה ביחד איתך עובדת על זה, אז מספיקים הכל בסוף. אבל אתה צריך לקבל את הפריוריטי ואת המקום שאתה יכול לעשות את הפריוריטי בצורה הנכונה, ויש לך את המקום לזה.
זה התרבות גם שניסית להנחיל אחרי השביעי באוקטובר?
אחרי השביעי באוקטובר אמרתי לחברה, שאם בדרך כלל לעובדים, שבדרך כלל אני חושבת שהעובדים עובדים של החברה, עכשיו החברה בשביל העובדים. אנחנו מאחוריהם ב-100% בכל מה שהם צריכים, בהבנה שאנחנו נעבור את זה, וכאילו יש לנו תפקיד ועשינו שיחות כחברה ביחד, דאגנו לפסיכולוגים לכל העובדים, תמכנו במשפחות של המילואימניקים, לא היה לנו הרבה, אבל גם, וכן, אני חושב שכל אחד צריך לקבל את המקום לעבור את זה, ולכל אחד יש התמודדות אחרת. אני לקחתי את העבודה כאימא, כדבר נורא נורא חשוב, לגונן על הילדים, לשמור על בית שמח, וכמה שאפשר, ולא לחשוף אותם, ולהוציא אותם, אין טלפונים בתקופה הזאת בכלל, ועם העובדים זה לשמור עליהם כמה שיותר מהמקום האימאי, אבל הם אנשים מבוגרים, כן? אז דבר על מה עובד לנו, אם למישהו יש קושי בלעזוב את הטלפון, אז לנסות להנחיל חוקים שאנחנו תומכים אחד בשני. יש לנו צוות אמריקאי שמאוד תמך בעובדים הישראלים, וזה גרם לחיבור מאוד חזק.
כן.
כן?
התרבות שדיברנו על זה בשיחת הכנה, את מנסה לייצר איזושהי תרבות מאוד ייחודית בחברה, ואני חושב שזה מגיע קצת גם מהרקע שלך כספורטאית. דיברת קצת על תרבות של פתיחות, גם בשיתוף של לחצים, וגם בשיתוף של ביקורת.
כן, אז אם מדברים על הספורט כדרך חיים, אני חושבת כספורטאי, אתה רק מחכה לפידבק. המאמן צריך לראות לך, התפקיד של המאמן הוא לשפר אותך. וגם כשהולכים עכשיו לימוני קרוספיט, או עם זה, אתה רק מחכה שהמדריכה תתקן אותך קצת, ופה אתה מחכה לפידבק, כאילו משהו שעשית לא בסדר, זה משהו שהוא הזדמנות לתיקון. ואנחנו רואים דווקא בעבודה הרבה פעמים, כשאתה בא לתת פידבק לעובד, יש טיפה, רגע, אז עשיתי עבודה לא טובה, וזה לא כיף לקבל פידבק שלילי, כשבספורט זה נורא טוב, כאילו נתת לי פידבק כדי שאני אשתפר, וזה מה ששמים לב אליי, ויש פה הזדמנות. ואיכשהו בפידבק בעבודה, זה לא הזדמנות. אז אנחנו משנים את זה, ומדברים על זה הרבה, באופן פתוח, אז גם לוקחים את הספורט, ודיברנו על הספורט כדוגמה, לאיפה פידבק דבר טוב. עכשיו אני גם אומרת לעובדים, לפעמים זה לא קל לתת פידבק כי הצד השני לא יודע לקבל פידבק. אז אם פעם אחת נתתי פידבק לעובד, אז אני אומר, טוב, אם את לא רוצה, אני אעזוב. מה הקשר? כאילו, איך...
אם היית רוצה שהוא יעזוב, היית...
כן,
אני... מראה לו את הדלת.
בדיוק. אז אנחנו אומרים שחלק מקבלת פידבק זה היכולת לקבל אותו. שמישהו נותן לך פידבק, אז התשובה היא, קודם כל, כן, תודה. עכשיו בוא נתחיל לדבר על זה. אחרי שהוצאנו את העוקץ, מי שנותן את הפידבק לא מגיע לשם בצורה נינוחה הרבה פעמים. בטח אם הצד השני לא טוב בלקבל אותה. אז אנחנו מדברים על זה כחלק מאוד חשוב מהחמישה הערכים שלנו, זה היכולת to keep it real, ולדבר על דברים בפתיחות, ולהשתמש בזה. נותנים את הפידבק כהזדמנות.
חמישה ערכים? ציינת אחד מהארבעה נוספים?
אז הראשון הוא care deeply. אנחנו care deeply about our customers, our investors, our employees, כולם וכל אחד, כשהוא care deeply, הם עושים יותר, כי הם חושבים על התמונה הגדולה ו...
כן, אני חושב שהוכחת את זה, מה שעשיתם בשביעי באוקטובר, מאז.
Love to learn ולהתפתח, growth mentality, היא מאוד חשובה.
איך זה בא לידי ביטוי? מה אתם עושים?
אנחנו קוראים הרבה, אני והשותף שלי קוראים הרבה ספרים, אנחנו מנחילים את זה למטה, ואנחנו עושים lunch and learns, brown bags. זה השם האמריקאי לזה. וחולקים מידע בתוך החברה, הרבה. Solve with creativity. איך אנחנו משמשים בכל מה שאנחנו מביאים מהבית, בעצם לפתור בעיות, ולא בדרך הפשוטה. אם יש משהו שמישהו שכבר פתור, אז פשוט ניקח את הפתרון. באמת איך אתם מביאים מהספורט ליצירה אחרת, ופותרים בעיות בצורה יצירתית. ו-keep it real, זה שדיברנו, ו-achieve more together. איך אנחנו מצליחים ליצור שיח שהוא קולברטיבי, שמשתמש בדעות של כולם, כדי להביא פתרון מוצלח יותר, בטח עם ה-creativity piece.
מאוד מעניין.
כן. חווית כישלונות?
המון. בעיקר כישלונות. אז...
רגע, מה זה כישלון?
שאלה נהדרת. אז אני חושבת שהכישלון לא מוגדר, אני חושבת שכישלון קורה כשאתה מפסיק לנסות. אפשר להגיד שכל דבר בעצם שעשיתי, די נכשלתי בו, באתלטיקה ה-LC ישראלי, וזה נהדר, והייתי באולימפיאדה לנוער, וזה נהדר, אבל בסוף אין לי סי עולמי, ואין לי סי אולימפי, ואפשר להגיד שהקריירה הייתה כישלון בסוף, כי לא חתרתי לסוף, אז אפשר הכל להגדיר ככישלון או כהצלחה. אז זה באמת לגמרי אצלנו ברמת ההגדרה. אני אישית הייתי עדיין עם בעיות למידה מאוד חריפות, ודי לא הצלחתי בלימודים רוב החיים. ממש עד התיכון, בתיכון הדברים איכשהו התחילו טיפה יותר להסתדר. אז הכישלון היה משהו מאוד טבעי. אני חושבת שהוא גם מאוד עזר, אין לי פחד מכישלון, זה חלק מהתהליך.
זו תכונה מאוד חשובה ליזמים.
כן, כן. מקבלים הרבה זפטות באורך הדרך.
כן.
ואני ממשיכה להיכשל גם במיקרו וגם במקרו, וזה בסדר. אני חושבת שאנחנו עוברים את הכישלונות באופן יומיומי, אם אנחנו חושבים לתייג אותם ככאלה. בין אם זה פספס משחק הדורסל של הילד, זה כישלון, וזה כישלון שהוא לפעמים כואב מאוד. דמו שלו עובד טוב מול ה-advisory board, זה כישלון. או הזדמנות, כן? או הזדמנות אחרי זה לקחת את הילד לגלידה ולהגיד לו, פספסתי את המשחק, אבל בוא תספר לי את כל מה שהיה שם. וזה הזדמנות ללכת ולתחקר את הביצוע של המערכת בנטוורק, באומס על הנטוורק, ולראות איך אנחנו מוצאים את ה-root cause ולשפר אותה. אז זה ממש עניין של נקודת מבט, עניין הכישלון.
זה ביקורת, בסך הכל. את מסתכלת על זה.
כן,
זה ביקורת בונה.
ביקורת בונה והזדמנות לתיקון.
כן.
בעצם אם הצלחנו, אז לא למדנו יותר מדי, כי הצלחנו. וכשנכשלים, יש פה הרבה איך ללמוד. מה התרבות אצלכם בלגונה, אצלך, אצל השותף שלך, שכשנכשלים, איך לומדים מזה?
יש לנו רטרוספקטיב. בכל תוך צוות ההנדסה יש הרבה רטרוספקטיב בסוף ספרינטים, ובכלל כל בג או עניין שעולה. בתוך הצוות עצמו אני... אני חושב שאנחנו מצביעים על כישלון ככישלון, אנחנו מצביעים על כאילו, היי, איך אפשר להשתפר בכל אירוע, גם אם הוא עבר בהצלחה, רוב ההצלחות הן לא מושלמות, כן? גם אם הצלחנו לסגור את הגיוס והכל עבר בסדר, היו בסוף כמה טרמשים שלא הגיעו, וכן רצינו שהיו, שהיה יכול להיות נחמד לקבל עוד כמה כאלה. אז למה זה, למה לא? אז אני חושב שיש הרבה ראייה כזאת, אבל היא כמשפט שהיה שותף שלי, תאמר, הכל מקפצה לדבר הבא. כל דבר שקורה הוא מקפצה לדבר הבא, ואני ושותף לי חברים כבר 20 שנה כמעט, וזה אחד הדברים שהוא אמר לי לפני 20 שנה, כשבאנו ביחד במייקרוסופט, ולקחתי את זה ממנו מאז.
רוצה לקחת אותך לפרודקט. מתי זיהית שאת אוהבת או טובה בפרודקט?
אני חושבת שאף פעם לא אהבתי הנדסה כמו שאני אוהבת פרודקט, וזה בערך היה מהיום הראשון כשהתחלתי לעבוד במייקרוסופט, בעצם אחרי האוניברסיטה התחלתי לעבוד במייקרוסופט, וגם בזמן הרעיונות במייקרוסופט, מי שראיין אותי האחרון אמר, יש שני סוגים של מהנדסים, כאלה שעובדים לבנות דברים, וכאלה שעובדים לפתור בעיות. ברור באיזה צד את. אני אוהבת לפתור בעיות, לבנות דברים, זה משהו שצריך לעשות, אבל יותר נהיית מהפתרון עצמו. וכבר בבאג הראשון שהייתי בתור מהנדסת במייקרוסופט, כבר ניהלתי את כל מי שמגיע, הפרודקט, אתה עושה את זה, הטסט, אתה עושה פה, וזה היה יותר מעניין, והיכולת להשפיע הייתה הרבה יותר גדולה. אני חושב, נשארתי כמהנדסת הרבה מאוד שנים, כי אני מאמינה שזה חשוב מאוד להבין עם מה אתה בונה, ולהכיר את הכלים שיש. אז נשארתי מהנדסת במייקרוסופט, וגם כאמזון הגעתי כמהנדסת, ושם כבר ניהלתי מספר צוותים, ושם המעבר בין מנהל צוות לבין מנהל פרויקט, לבין פרודקט, והחפיפה מתחילת יותר גדולה. והרגשתי שאני יכולה לעשות הרבה יותר אימפקט, אם אנחנו נדבר על הפרודקט, ולאו דווקא על ההנדסה עצמה. אבל אני, כל אנשי הפרודקט, אני מאוד נוח להגיע עם סט כלים רחב מתחום הטכנולוגיה, שמאפשר גם שלחשוב קצת על הפרודקט בצורת מלקחיים, מצד אחד מהצד של הלקוחות, ומה ה-business needs, וכל ה-user stories, ומצד שני בתנועת מלקחיים, מה ה-components, איזה קומפוננטות קיימות לי במערכת, ואיך אני צריכה לחבר, ואיזה קשרים קיימים בין הקומפוננטות האלה. ואם תשאלי אותי היום אם אני עושה פרודקט או אינג'ינירינג, אני לא יודעת בדיוק איפה על הקו אני נמצאת, הרבה פעמים אני זורמת על כל ה-entity relationship diagram, זה דברים כאלה, הם הלך מאוד אינג'ינירי, ואני מתחילה ממנו. אז יש פה, זה לא כל כך clean cut, אני חושבת אם אתם עושים, ברגע שאתה עובר לניהול, זה לא כזה clean cut בין מתי פרויקט, מתי אינג'ינירינג מתחיל.
דיברנו על זה אז בשיחת הכנה קצת, של איך נותנים ביקורת למישהו, איך חונכים מישהו, למרות שאתה לא הדומיין אקספרט.
כן, אז עכשיו זה ממש ברור לי איך כולם יודעים יותר ממני בכל תחום שבעצם אני אמורה לנהל. Mm-hmm. דיברנו קצת גם על ההבדל בין מנהל למאמן. אז שברגע שאתה כל מי שעובד תחתיי, מ-VP R&D ל-VP Product, ל-VP AI, ל-VP Clinical Product, יודע יותר ממני בתחום שלו. הרבה יותר. והתפקיד שלו לא לנהל אותם. הם לא מנוהלים ואני לא מנהלת. לא מנהלת להם את הזמן, לא מנהלת את התוצרים. הם אמורים להיות עם ownership, וחלק מאוד מהנה בעבודה בסטארט-אפים, בכלל בכל מקום, זה להיות owner. ובאונרשיפ הזה אתה, אם אתה מביא בן אדם להרגיש שהוא owner, הוא עושה מעל ומעבר, כי הוא חושב מחוץ לקופסה, והוא רוצה לדלביר, וזה שלו, וחשוב. אז באמת איך לאמן אותם, ואיך להדריך אותם, לשאול את השאלות הנכונות, לאתגר אותם, להבין איתם את האתגרים שלהם, וגם אם לא להבין אותם, גם להיות אוזן קשבת שמצליחה לראות, אם בדקנו את זה מכל הכיוונים, זה להצליח להבין את החומר שלהם מספיק טוב, כדי להביא חומר אחר, מצוות אחר, זה הפרודקט, האנג'ינירינג, הקליניקל פרודקט, הכל צריך לנגן יחד, וזה באמת לתמוך בהם, באמת קצת כמו שמאמן, המאמן שלי לא בהכרח קפץ לרוחק, כן? אז הוא יכל לאמן אותי עדיין בריצה, בכניסה, למנח, לכל הדברים האלה.
מה הוויז'ן שלך בלגונה?
אני מאמינה שכל מי שחווה אתגרים בריאותיים, צריך לקבל תמיכה. התמיכה הזאת מגיעה בדרך כלל
ממשלתית, מוסדית, משפחתית.
אני חושבת שבארץ הדברים נראים קצת אחרת מבחינת איך החברות הביטוח, הבתי חולים והאנשים עובדים, ואני מוכרח להגיד שאת המערכת בישראל אני לא כל כך מכירה. בארצות הברית אתה קשור לחברת ביטוח, וחברת ביטוח בסוף אחראית עליך לתקופה מסוימת של זמן. יש מערכת יחסים מאוד מורכבת בין payer, חברת הביטוח, לפרוביידר, לפיישנט, כל המערך הזה מערג מאוד עדין. שהפייר יש לו אינטרס מאוד גדול שהבן אדם יהיה בריא. ואני חשוב שיהיה להם את האינטרס הזה. והיום צריכים לדבר עם בין 1-2% מהפציינטים שלהם, מהממברס שלהם. ואני מסתכל איזה ערך האנשים האלה מקבלים, זה ערך אדיר. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעשות את זה בסקייל. כל אחד שמגיע הביתה, כל אחד שמטפל במצב בריאותי, צריך שמישהו יעזור לו להבין את ה-discharge instruction או medical note, יכיל את החרדות, אתגרים, פחדים. יש אנשים יודעים, אני הופתעתי לראות מה האתגרים שקיימים. יש אנשים שנתנו להם תרופה מסוימת, והיא אמורה להחזיק שבוע, ואז אמורים לקנות אותה עוד פעם, אז כדי שהיא תחזיק כפול זמן, ולא יצטרכו להוציא עוד פעם כסף, פשוט לוקחים חצי. אבל יש קטע במינונים, זה חשוב, בתרופות. אבל הם לא בהכרח יודעים. יש בכלל, בסופו זה נקרא social determinants of health. אם אתה מגיע למצב סוציו-אקונומי יותר נמוך, או מדמוגרפיה פחות לבנה, אז הסיכוי שלך לבריאות הוא פחות טוב. אז איך אנחנו מתחילים לסגור את החלק מהפערים האלה בסקייל? בעצם שכל אחד יכול לקבל יחס שווה כמעט כמו שמקבלים בבית חולים, רק בבית, ולעזור להם להתמודד עם זה.
עוד כמה שנים, איפה את רואה את לגונה?
לגונה נמצאת בעצם אצל כל care manager, ואצל כל חברת ביטוח, ויוצרת קשר עם כל אחד שצריך תמיכה בזמן שהם לא בבית החולים.
Dreaming big.
Dreaming big. You have to.
בכל זאת הייתה אולימפית.
אני חושבת שדיברנו על זה קצת בהתחלה, לשבת בבית בהרצליה או בראשון או בחולון, ולחשוב על איך אני אהיה באליפות העולם, וזה קצת דומה לשבת בגראז' ולחשוב על איך זה יהיה מותקן על כל טלפון, או לרוץ על כל חברת ביטוח, או יש שם משהו מאוד לא רציונלי, ומאוד מהנה ומרגש.
איזה טיפים יש לך לתת ליזמים, ליזמיות?
אני חושבת שפשוט ללכת בכל הכוח. לא לחשוש, אני שומעת המון יזמים שטיפה חוששים, חושבים שהם מתחילים לעשות דיילינג לקראת זה, עושים את זה ב-20%. אם אנחנו הולכים אז עד הסוף, או שעושים או שלא עושים, אין כמעט בסטארט-אפ. אין חצי בסטארט-אפ כמו שאין חצי בהיריון. זה עד הסוף, ויש ויתורים מאוד כואבים, והם כואבים, וזה כאב גם בספורט לוותר על כל הדברים, וגם פה זה כואב לוותר על כל הדברים. ויש אתגרים ענקים, ולילות ארוכים, ולחץ גדול, וזה חלק מה, חלק מהתהליך, וחלק מהכיף אם נהנים מזה, וזה חלק מהסבל שהוא כיף, קצת כמו ריצת מרתון, אבל זה זה, ובכל הכוח פשוט לפרוט את זה ולהתקדם.
וטיפ ליעל לפני תיכון?
ליעל לפני תיכון? וואו, זה היה מזמן, מאוד. יהיה בסדר. פשוט יהיה בסדר.
בסוף מגיעים לפודיום או לנסדק, זה...
כן, יהיה בסדר.
די לסיים. יפה.
כן.
ולא לפחד להיכשל.
זה חלק מהדרך.
זה הזדמנות.
זה הזדמנות.
מהמם. טוב.
תודה רבה, יעל.
תודה רבה.
תודה לכם.
מרתק. תודה לכם שנשארתם איתנו עד עכשיו והאזנתם לפרק. אנחנו ממש מקווים שנהנתם. במידה ואהבתם את הפרק, אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותו עם חברים על מנת שהם יוכלו ליהנות גם. אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו באפליקציות ההזנה השונות, ונשמח שתשתפו אותנו בלינקדין, מה תפס אתכם ומה הייתם רוצים לשמוע עוד בהמשך. אנחנו רוצים להודות שוב לגאץ, חממת החדשנות של הראל, שמארחים אותנו בקומה המהממת שלהם, ולרותם צינמון על הפתיח. יאללה, נתראה בשבוע הבא.